אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, שלום.
היי, שלום לך.
מה שלומך?
ברוך השם, טוב להיות כאן.
תודה. החלטת איפה אתה מתמודד, בארצי או באזורי?
קיבלתי החלטה, אני מתמודד בארצי בכל הכוח. אני חושב שמי שעשה עבודה 4 שנים לא צריך לחשוש. עבדתי 4 שנים, הציבור רע מה אני יכול לעשות. אם רוצים אותי, אני אבחר, ואני מאמין שאני אבחר לפי שאני רואה, שומע את הקולות בשטח.
שמע, צפיתי בך בערב של יום חמישי לפני שבועיים. אתה ניהלת את הכנסת בשקט, בשלווה, בלי צעקות. מה קרה?
אתה אומר, נהייתי ממלכתי.
לא, אני לא אמרתי שלא היית ממלכתי. אני אומר שאני מכיר אחרים ש... ניהלו את הכנסת עם צעקות וצרחות.
תראה, אני אגיד לך משהו,
אני לא אגיד גם איזה מפלגה.
אני אספר לך, פעם הייתי במילואים, והייתי בזגזרה פה, לא רחוקה מפה, מול בידו, והיה שם אינטיפאדה וזה, והייתי יורה, לפי הנועלים של צהל. מי שמתקרב הוא לא וקף על הבטוחק, והייתי יורה באוויר, אוקיי? באו הלוחמים, גם היו שם דובדבן איתי ביחד וזה, אמרו לי, שמע, וטורי, אתה השתגעת. אמרתם, הכל בסדר, אני לפי הנועל, לפי החוק. כשסיימתי את המילואים שם, שהייתי מוצב באזור הזה, הגיע לשם אחרי ביטחון של האזור, בא אליי ואומר, שמע, באתי מיוחד ללחוץ לך את היד. מרגע שאתה פה, נהיה שקט באזור. כשהתחלתי לנהל את הישיבות המליאה, כל מי שפגע בתקנון הכנסת, בחיילי צהל, מאז הלחימה, אני מיד העפתי אותו מהדוכן. היו אמרות מאוד קשות על ידי כל מיני כאלה שיותר ראויים לשבת בארגון מחבלים ולא בכנסת ישראל. ואז זה נהיה פתאום, אתה יודע, אני עולה לדוכן, או שהם בשקט, או שכאלה פוחדים ממני, היו יוצאים מחוץ מהמליאה. וזה באמת היה קורה כך.
טוב, בוא נמשיך.
ולכן זה היה שקט.
לכן אתה הולך להתמודד בארצי, אתה אומר שהסיכוי יותר טוב. כמה יש באזורי? 8?
8 באזורי. באזור שלי, בגליל עמקים. אני בסדר עם זה. בסדר גמור, לרוץ בארצי, זה מה שחשוב.
טוב, אתם עושים היום, כל השבועות הקרובים, הרבה עבודת רגליים. הולכים לכנסים, הולכים לחתונות, הולכים לפה, הולכים לשם. שיגעו אותך כבר בטח, לא?
תשמע, אני עושה את זה באהבה. הפעם זה יותר בעומס גבוה, כן, יש כאן את העייפות של לרוץ ממקום למקום, אנחנו נוסעים מדימונה ועד דן, בכלום. מיד, אתה יודע, באותו רגע תסים לפה, נוסעים לשם, קובעים פגישות, נפגש עם המון חבר'ה, ושם אני מקבל את הכוח.
תגיד, יש לך דעה על הרצון של נתניהו לשריין 8 עד המקום ה-29?
תשמע, ברור שזה פוגע בי באופן אישי, יכול להיות. כן, הייתי מעדיף שיהיה 6, אז זה היה יותר קל.
כן.
ועדיין, אנחנו עבדים את היושב ראש, לאחר שהוחלט, כי כן, הוא יקבל את השריונים, אנחנו נלך ביחד וננצח את הבחירות הכלליות, זה מה שחשוב.
נתניהו רואה בשריון משהו אולי קריטי אפילו להצלחה שלו ושל הליכוד בבחירות. אבל אתה חושב שזה מה שיעשה את ההבדל? כי הסקרים כיום לא כל כך מחמיאים.
תראה, כל בחירות, אנחנו רואים שהסקרים בתחילה, הם לא מחמיאים לליכוד, מן הסתם, כנראה זה איזה תפיסה כזאת בציבור, אתה לא כולם עונים גם, כן? הרי כל הזמן תפטפים לך, עונים את נתניהו, ערוץ 12, 11, 13, בלי להזכיר את הערוצים.
בלי להזכיר.
כי הם נפגעים כל הזמן, שקוראים להם ערוץ תרעלה, אתה יודע, זה כולם...
לא, בואו, נשמש ב...
כן, לא, אני אומר, קוראים להם ככה, הם נפגעים, אז אני לא מציין אותם.
טוב.
וכשמדברים ככה, אז החבר'ה לא מצביעים, בסופו של דבר, תמיד הליכוד בסופו של דבר מסיים ב-8 מנדטים יותר מהסקרים בשמאל.
אני רוצה להקריא לך קטע שצילמתי אותו אתמול מהטלוויזיה. אני רואה את ירון אברהם שאומר כך, בערוץ 12, באמת, אני מצטט, תשמע, באמת ראינו אמירות קשות של טראמפ על נתניהו, אבל זה היה ממש זובור. זה היה זובור. כאילו, נתניהו חטף זובור מטראמפ. ואני רוצה להשמיע לך קטע, שדקה אחרי זה האזנתי בערוץ תקשורת, בוא נגיד נוטרלי. האזנתי לפוקס, והאזנתי ל-CNN, אני רוצה להשמיע לך קטע.
Trump held a meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as the pair decide the next steps in the war with Iran. Now, the president said that meeting in the Oval Office yesterday was great. He praised the Israeli Prime Minister, adding he understands now, clearly an indication that the relationship between these two world leaders is strengthening. Paris.
ומי שלא הבין, אז אני אתרגם, הוא אמר יחסים, הפגישה הייתה מצוינת, great, היחסים בין ישראל וארצות הברית מתעדקים והולכים, והוא יחמים מאוד. עכשיו, אני האזרח הפשוט, מסתכל, צופה בטלוויזיה. אז אני צופה בערוץ 14, אמרו מה שאמרו פה בפוקס, זה היה פוקס, בטלוויזיה האמריקאית, אחר כך אני עובר ל-12 ו-13, ואני שומע הפוך. פגישה גרועה, זובור, ובאמת, אני קטונתי, אני לא עיתונאי, אני אדם פשוט שצופה. מה אני צריך לחשוב?
תשמע, אתה יודע, זה נראה הזוי, למה הם עושים את זה? בוא נחשוב, למה הם עושים את זה? הרי מה זה ייתן להם? אם יבחרו בבחירות, הם לא מתמודדים. הם ערוץ תקשורת, הם צריכים להיות אמינים על הציבור. והרי אתה יודע, זכו לנו הלילה הזה, עד כל הלילה לכלכו על נתניהו ואמרו, תראו איך הוא משפיל אותו. אתה זוכר את הלילה הזה שהאיראנים תקפו אותנו, ואנחנו כביכול לא הגבנו. וטראמפ יכול להיות שהיה לו דעה אחרת, זה בסדר גמור, בין ידידות. כשהוא אמר לא לתקוף באיראן, אנשים לא הבינו שנתניהו בסוף יעשה מה שטוב למדינת ישראל. 5 בבוקר התקפנו, לאחר שירון אברהם וחבריו בערוץ 12, אמרו, הנה הוא עשה לו זוברים, זה חזרו על זה, זה כבר היה בעבר. ואתה רואה שכל פעם הם טועים פעם אחר פעם, וזה לא מעניין אותם. אז מה הם רוצים? הם עושים קמפיין בחירות נגד נתניהו, נקודה.
טוב, אתה צופה בטלוויזיה?
כן.
גם זרה?
כן.
אוקיי.
קורה לפעמים.
אז אני... לפני שאני אשאל אותך מה אתה רואה לאחרונה ואיך אתה משווה את זה באמת לטלוויזיה בישראל, אני רואה משהו שבאמת נורא מעציב אותי לפעמים. אין לי מושג מי טועה ומי צודק, אבל אני מציג. בערוץ 14 הציגו את סך הוצאות בית ראש הממשלה ללא כוח אדם, אצל בנט 1,370,000 ואצל נתניהו 465,000. אני חוזר, 1,370,000 אצל בנט, ואצל נתניהו 465,000. ואז אני צופה בערוץ 12, ואני רואה שהמספרים שונים לחלוטין. למה זה קורה?
תראה, אנחנו יודעים שהערוצים האחרים, לא 14, מגויסים מלא על מלא לבחירות. אתה יודע, בהוצאות הכלליות... אתה רואה שבנט נמצא באיזה, בהתחלה, רק נכנס לבית ראש הממשלה בשביל תקופה קצרה של מספר חודשים, השקיע שם 55 מיליון בשיפוץ הבית לדברים שלא קשורים. ביום הראשון שנכנס לתפקיד, הגיע חשבונית של הסופר על 2,000 שקל.
זה לפי ערוץ 11.
כן, אתה מבין? אז כל ערוץ מפרסם משהו מסוים. ואני רוצה להגיד לך, שאלת אותי גם לגבי זה, אם אני צופה בערוצים זרים.
כן.
אז כן, ראית את הכתבה הזאת שהראיינו את יאיר לפיד באחד הערוצים הזרים, לדעתי זה היה CNN, לא בטוח.
נדמה לי, כן.
ואני חושב,
ראיתי, צפיתי.
השאלה היא, אתה מבין, שהוא אומר כזה דבר, שאתה מבין, המחבלים...
תגיד מה הוא אמר.
הוא אמר, הטרוריסטים, הוא אמר שההתנהגות של המתיישבים שם, היא ממש
כ... של המתנחלים.
של מתנחלים, ככה הוא קרא, זה לא בלשון שלי. שהם ממש מחבלים או משהו כזה, הוא קינה אותם כמחבלים, זה טרור אמיתי מה שקורה שם. הרי תגיד לי, מה אתם עושים? אתם רוצים לנצח את נתניהו או שאתם רוצים לנצח את מדינת ישראל? מה שהם עושים באמרות האלה, גם אם תיקח עכשיו את יאיר גולן עם האמרה הבזויה שלו, הם פוגעים במדינת ישראל, זה מה שהם עושים.
ועוד שאלה,
ובסוף הם גם לא ינצחו את נתניהו.
תום זנדמן, מנהל הפעילות של הדמוקרטים ביפו, כותב בטוויטר, אני מצטט מה שנאמר. תושב הכפר תל פרוק רמדאן הוא גיבור שהצליח לחלץ את הנשק מידי מחבל יהודי עד שנהרג מאש צהל. המחבל רמדאן הוא זה שרצח את בניהו מלט ואת רב סרן יובל עזרא, השם יקום דמם. הוא רצח אותם, הוא חטף את הנשק. ואותו תום זנדמן, אני לא מכיר אותו, מנהל הפעילות של הדמוקרטים ביפו, אומר שאותו רוצח הוא גיבור שהצליח לחלץ נשק מידיו של מחבל יהודי. אתה יודע...
זה מטורף.
אני לא מבין את זה.
הדבר הזה מטורף פשוט. אחד כזה צריך לשבת באחורי סורג ובריח. אתה מבין שלפני, היה לי חוק שחוקקתי, ולפני החוק שלי, אחד כזה יכול לקבל לעבודה ולהמשיך לעבוד כרגיל, והכל בסדר. יש אנשים בדמוקרטים, שקוראים לעצמם דמוקרטים, כן? הם לא דמוקרטים בכלל. שצריך לכלוא אותם. אדם כזה צריך לשבת מאחורי סורג ובריח לאורך שנים רבות. כשהם אומרים לנו שאתה מבין על נתניהו דיקטטור, אם הדיקטטור זה יאיר גולן לא יכול להתמודד לכנסת, לאחר אמרה שלו על חיילי צהל. יש כאן קבוצה של פשיסטים שפוגעים במדינת ישראל פעם אחר פעם.
שלשום צפיתי בטיק טוק. אני מדי פעם חוטא בצפייה בטיק טוק. וראיתי את חבר הכנסת עמית הלוי מופיע בסרטון, לא יודע אם שמעת את זה או צפית בזה, הוא מגלה כך: לפני חצי שנה שלח לי חבר על תחינה שנעשית בשכם. ראית את זה?
כן.
לוקחים את הסומסום ואתה שם לב שמוסיפים לסומסום סיד, ומתקשר חבר כנסת עמית הלוי למשרד הבריאות ואומר, תראו, בתחינה שמשווקת לערבים אין סיד, סיד זה רעל, ובתחינה שנמכרת לישראל יש סיד. אז שוב, אני לא יודע, לא הייתי, לא ראיתי, לא בדקתי, אני אומר מפי המשורר, וחזקה עליי שעמית הלוי, אם הוא אומר, יש דברים בגו. שמעת על הסיפור הזה?
תשמע, זה סיפור הזוי, ראיתי אותו, כן. לא בדקתי, לא בדקתי לעומק את הסיפור, אם נכון או לא,
אבל תשמע,
ראיתי את הסרטון, יש שם סרטון שמראה ממש את הנושא הזה.
נכון.
וזה סיפור מטורף. אתה מבין, למה אנחנו צריכים להביא מג'נין לפה תחינה, כדי שחיילים שלנו אחרי זה ילחמו שם עם הכסף שהם קנו בו נשק? אסור לנו להביא בכלל דברים משם, ואם בכלל מייבים משהו ואין ברירה, משרד הבריאות צריך לבדוק את הדבר הזה.
החוק קובע שמוצרי מזון, ירקות ופירות חייבים להיבדק על ידי משרד הבריאות לפני שהם מוכנסים מהרשות הפלסטינית לתחומי ישראל. והנה מסתבר שמוצר חשוב אחד, תחינה, לא נבדק, ולפחות על פי הכתבה ששודרה, בתחינה הם מחדירים יסוד רעיל, סיד, לתוך התחינה.
הדבר כזה צריך לדון בחוץ וביטחון, ואני אגיש בקשה לכנס את הוועדה באופן דחוף כדי לדון בנושא הזה. אין מצב שפוגעים בביטחון ישראל, ואם זה, זה בדיוק כמו נשק. כמו שהם צורים נשק, יורים על אזרחים, זה אותו דבר.
אז יום אני במצב רוח טוב, ונראה לך תמונה שצילמתי מהטלוויזיה. בתמונה הזאת כתוב ככה. כך כתוב, אני מתרגם. הוא לא אמר את זה בדיוק ככה, אני גם אגיד מה הוא אמר. ישראל רוצחת ילדים כתחביב. כך כתוב, Israel killed children as a hobby. עכשיו, ומראים את התמונה של יאיר גולן. יאיר גולן לא אמר את זה, הוא אמר משהו דומה. הוא אמר, אני מקווה שחיילי ישראל לא רוצחים ילדים כתחביב. אתה יודע, היחי הבדל הקטן. אבל תראה איך זה צוטט באחד העיתונים הבריטים. הנה, אני מראה לך את ה... זהו. זה צילום מתוך מסך הטלוויזיה הבריטית. ואני שואל את עצמי לפעמים...
מה
כתוב
שם? נתניהו?
טלגרף. לא, זה כתוב, נתניהו הודגר בשאלה למה ישראל רוצחת ילדים. אני לא קראתי לך את הכל, אבל אם אתה רוצה את התרגום המלא, זה נתניהו... נתניהו לאחרונה הודגר על ידי השאלה למה ישראל רוצחת ילדים כתחביב. זה הכותרת.
כן.
זה הכותרת. מה אתה אומר?
שזה הזוי הסיפור הזה. אתה מבין, אחד שמתמודד בישראל, בראשות מפלגה, לכנסת ישראל, ומדבר ככה, במי הם פוגעים בסופו של דבר? שוב פעם, זה ניסיון לפגוע בנתניהו, אבל נתניהו, מי הורג חיילים? על מי הוא כיוון את זה? לא משנה מה הוא כיוון, הוא פגע בחיילי צהל. אתה מבין, הילד שלי שחזר מלבנון, הוא לא צריך עכשיו, אתה מבין, אנחנו כל פעם מסתירים ושלא יצאו אותם בחול. פחד אימים בגלל הדברים האלה. אתה מבין, כשהוא מרכז דבר, ש... מה זה הודגר, נתניהו, זה לא משנה.
הודגר.
כן, אני מבין, הודגר, אבל אני אומר, עצם זה שהוא אומר את זה, אין שום תירוץ להגיד כזה דבר. לפגוע בחיילי צהל לא מתקבל בכלל על הדעת. חיילי צהל זה קונצנזוס, זה לא שמאל, לא ימין, זה כולם ביחד. וכשאתה פוגע, אתה פוגע בכולם. כשאתה פוגע בהם, אתה פוגע במדינת ישראל.
אני מסכים איתך.
הרי מה שאנחנו מתנגדים לו בעולם כל פעם, ונסים ללחם בו, כל ההסברה שלנו שגם ככה היא לא, היא לא משהו.
טוב, ניסים, בוא נעשה לך את החיים קצת יותר קשים.
כן.
עד עכשיו, אתה יודע, נתתי לך קצת זה, עכשיו שאלה. כל הנושא הזה של מלחמה בייעוץ המשפטי, אתם לקחתם את זה כמטרה. אני רוצה שתסביר לי מה הרווח במלחמה בייעוץ המשפטי לממשלה?
הרווח? מדינת ישראל. אני חושב שהם פוגעים במדינת ישראל. אתה, המלחמה גם נראית אחרת כשיש לך יועצים משפטיים שיושבים פה והם מנסים להפריע לעבודה של צהל. אני אתן לך דוגמה. כשאני מחוקק חוק, אמרתי למניעה של מי שתמך בטרור, שלא יוכל להתמודד לכנסת, לא להתמודד לכנסת ולא יוכל להתקבל לעבודה, אתה יודע, אז הייעוץ המשפטי אומרים לי, לא, יש פה מדרון חלקלק. עכשיו את זה, ואחר כך הוא אמרו, תשמע, יש גם את תקנת השבים. אמרתי, מה זה תקנת השבים? זה בעבירות פליליות, שאתה יכול לבדוק פרטים על אדם מסוים. אז אמרתי, אם מישהו גנב מטרנה לילד שלו, כי אין לו אוכל, אני יכול לקבל את זה שהוא יחזור בתשובה. אבל מי שרצח יהודים, תמך ברצח הזה, תמך במעשים של חמאס,
או רצח ערבים.
כן. אז הוא לא יכול להתקבל לעבודה פשוט. זה הכל מאוד פשוט. אתה יודע, זה מלחמה עשינו. אז אני ורוטמן, בוועדה של רוטמן זה היה, והעברתי את החוק הזה על הראש שלהם, של הייעוץ המשפטי. אז אנחנו לא, אין לנו סיבה דווקא מטרה לייעוץ המשפטי, so-called ייעוץ המשפטי, אלא על התוכן שם. והתוכן הוא לא, לא בדיוק מדינת ישראל. אנחנו מאוד קנאים למדינת ישראל, נכון. אנחנו מאוד רוצים שיהיה, אתה יודע מה, לא ביקשנו עדפה למדינת ישראל. בואו תהיו מאוזנים. תהיו מאוזנים.
והם לא לדעתך.
הם בכלל לא מאוזנים, לדעתי. ההתייפיפות של השישי לאוקטובר עדיין תבועה בהם. אתה מבין, יועצת משפטית שלא מבינה מה השתנה מהשביעי לאוקטובר, שאנחנו לא רוצים שהם בכלל, מי שתמך בטרור, אתה יודע מאיפה בא החוק הזה? לדוגמה, החוק שדיברתי עליו. אז אני בא, אתה בא בירושלים, היה כתבה בעיתון. מישהו שתשתחרר בעסקת חטופים, עובד ברחוב ראשי, עם התתב, עם גופייה כזאת של עובד כאילו עירייה, הוא עובד של קבלן, השתחרר בעסקת חטופים, עובד מול גן ילדים. איך אנחנו מקבלים כזה דבר? אנחנו העם הכי דפוק בעולם בקטע הזה. אתה מבין? אנחנו מדלגים על אתה מבין, על העניין הזה, אנחנו צריכים להיות מאוד קשים. אנשים צריכים להבין, פתאום עכשיו העולם פוחד מאיתנו, פה במזרח התיכון, נהיינו הגבר של השכונה, מה קרה? כי אנחנו בתוך לבנון, ואנחנו בתוך סוריה, ואנחנו בתוך עזה, אסור להגיד, יהיה שקט, אם ניתן להם שקט. ניתן להם שקט, נקבל אסון. זה מה שיקרה.
עכשיו, אני שומע חברי כנסת, שמדברים בשפה א' לבוחרים שלהם בערבית, ובשפה ב' לבוחרים שלהם אולי בעברית. זאת אומרת, שני, או לבוחרים האחרים, בוא נגיד, מופיע מנסור אבאס, הוא מדבר נורא יפה, אתה מקבל את זה. אבל כשהוא מדבר לקהל הערבי שלו, הוא מדבר קצת אחרת. ואני רוצה לשאול באמת, שמעתי את אחד מחברי כנסת ערביים, דווקא לא את מנסור, שאומר שצריך לחון את מרואן ברגותי. ואני שואל את עצמי, הבן אדם נידון לכמה? 30 מאסרי עולם.
כן.
עכשיו, אני לא אגיד שזה כולם, אני בהחלט לא עושה הכללה. אבל השאלה שאני שואל אותך, ערבים הם 20% מתושבי המדינה. למה אתם לא מדברים איתם? למה אתם לא מציעים להם להיות חלק מהממשלה שלכם? הרי לא כולם מדברים בשפה הזאת. יש כאלה שרוצים לחיות כאן, יחד איתנו, באינטגרציה מלאה, לקבל זכויות, לעשות כל מה שצריך. למה אתם לא הולכים לקראתם?
אני אסביר לך את זה, אני אתן לך משהו מהעומק, גם מהשטח. הם לא מתאימים לנו, קודם כל. הם לא ציונים, אני מדבר על חברי כנסת.
אז מה?
כשאני מגיע לשטח, רגע, לא, יש הרבה ערבים.
לא, אבל אני יכול להגיד לך שיש גם דתיים שהם לא ציונים, חרדים שהם לא ציונים.
לא, לא, בוא אני אסביר לך משהו. החבר'ה האלה בכנסת, שהם מדברים כל הזמן על חמאס, ועל חיזבאללה, ומעל, ועל כל מיני שנפגע, כביכול מישראל. אתה מבין? הם דואגים לאזרחים שלהם. יש כמה, אולי אחד או שניים, שכן, יכול להיות שיתוף פעולה על נושאים שקשור לפריפריה. אבל רובם אין קשר לעניין הזה, ותדע לך, הרבה מהאזרחים הערבים, כשאני מסתובב שם, יש הרבה ציונים, יש לי חבר ערבי, מיפיע, כן, שהתגייס לצהל, בגיל 50 אמר, אני רוצה שהבן שלי יראות אותי מדהים, אני חלק מהמדינה הזאת. אז זה אתה לא רואה על חבר הכנסת הערבים. אתה לא תראה את זה.
אבל יש להם ייצוג בכנסת.
יש להם ייצוג בסדר, גמור, בכנסת. אף אחד לא חייב אותנו להכניס אותם לממשלה, ואין סיבה שיכניס אותם לממשלה.
מה שאמר איתמר בן גביר, עכשיו אני שם לב, יש לו מידע שלפיו הארכי טרוריסט ברגותי מנסה להשפיע על הבחירות בישראל. יכול להיות דבר כזה?
אם הוא אמר, הוא יודע, שר לביטחון לאומי. תשמע, אני יודע שיש התערבות חיצונית. האיראנים מנסים להתערב בבחירות בישראל. תמיד זה מה שאנחנו יודעים. הם מנסים להתערב, ואם זה דרך הרשתות וסייבר והשפעה, האיראנים מה עושים? מנסים להשפיע פה על אנשים מסוימים שיפעלו מטעמם, כותבים כתובות על הקירות בתל אביב, בכל מקומות, בכל הארץ, נגד נתניהו, אתה רואה שגם סכסוכים בתוך עם ישראל, ובעיקר להפיל את נתניהו, זה מה שאיראנים רוצים. אנחנו במלחמה, מערכת הביטחון במלחמה, לעצור את הדבר הזה, שלא יהיה פרצות לתוך ישראל, מכיוון איראן. איראן מאוד כועסים על נתניהו, על מה שעשינו להם שם, מפחת ההפצצות והמלחמה באיראן, והם רוצים להפיל את נתניהו, והם יעשו הכל כדי להפיל אותו. אנחנו נלחם, נלחם גם בקלפי וגם מבחינה ביטחונית.
קידמת את חוק עונש המוות למחבלים, ספר לי.
אני חושב שראוי לכל מחבל שהוא בא, הוא בן מוות, קודם כל הוא בא כדי להתאבד.
מחבל מורשע.
כן. ואני חושב שזה העונש היחידי שראוי להם. לא להכניס אותם לבתי כאלה, ולא אין לנו דיונים בגץ, איזה צבע פירות יקבלו, חמישה צבעים, איזה לימודים יתנו להם.
אבל עד כה מערכת הביטחון התנגדה לחוק הזה.
לא, לא, דווקא בשבק היו...
לא, אני לא מדבר עד החוק שלך. עד החוק שלך, מערכת הביטחון התנגדה. הרי דובר על עונש מוות כבר הרבה מאוד שנים.
זה בתקופה שמערכת הביטחון הייתה מאוד מתייפיפת, כן, כמו הרבה בישראל, עד השישי לאוקטובר, הם התנגדו. אחרי שביעי לאוקטובר הבינו שכל התפיסה שלהם השתנתה, אתה יודע, זה הזזו עמוק למערכת הביטחון, שפתאום בא השביעי לאוקטובר, נתנו להם שקט, קיבלנו 1,400 נרצחים ביום אחד.
טוב, בוא נחזור חזרה למגזר הערבי. יהיה לו כנראה השפעה די גדולה על כמה חברי כנסת, ואם אכן תהיה התאחדות ביניהם, כן או לא. ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו נמצאים היום בשיא של מקרי רצח במגזר הערבי, וברור לך שבנקודת זמן כזו או אחרת זה כבר גולש גם למגזר היהודי, ואני שוב חוזר ואומר, הם 20% מתושבי ישראל. איך יכול להיות שמספר הגילויים במקרי הרצח הוא כל כך נמוך והפשיעה משתוללת בצורה מטורפת?
אני כתושב הצפון יכול להרגיש את זה, כן, גם היה לי חוק הפרוטקשן שהגשתי ועבר, וצריך להילחם בדבר הזה. תראה, זה הולך ומתגבר, זה לאו דווקא עכשיו התגבר בגלל
בעל תפקיד. אבל אתם, המשטרה, אתם, הממשלה,
אנחנו חייבים להכניס את השבק לסיפור. זה הופך מהר מאוד לביטחון, אנחנו יודעים את זה מהצבא.
אתה אומר, צריך להכניס. הוכנס כבר או שעדיין לא?
זה בתהליכים ראשונים, אני יודע, וצריך להכניס ביתר סט, להתייחס לזה כאירוע ביטחוני. אנחנו מתייחסים לזה כפלילי כרגע, וזאת הטעות. למה? כי בסופו של דבר זה יתהפך עלינו, כי כמות הנשקים שם בלתי אפשרי.
במסגרת תפקידך כיושב ראש ועדת קרן העושר, דאגת להפנות חלק משמעותי מכספי הקרן לטובת שיקום חיילי צה"ל. 65 מיליון. ספר לי על החוק.
תשמע, לקחתי ועדה נפלאה, אני יושב ראש הוועדה לקרן לאזרחי ישראל, ועדת העושר, יש לזה כמה שמות, זה קשור לגז, הכספים של הגז, נכנסים קרנות, את הרווחים אנחנו מחלקים. השקעתי השנה, החלטתי ללכת על משהו שמאוד חשוב לעם ישראל, 65 מיליון לשיקום חיילי צה"ל שנפגעו במלחמה, אם זה בהלם קרב גם כן בעיקר, בעיקר טיפול נפשי. תשמע, זאת, עשיתי שם עבודה נפלאה, מטורפת. 40 מיליון לכיתות סייבר ו-AI בפריפריה, הם גם יוכלו להשתלב בתוך יחידות טכנולוגיות של צה"ל. 40 מיליון נתנו לתעסוקה בנגב בגליל, כדי בקו האימות ובעוטף עזה, להחזיר את האנשים לבתים, זה חשוב מאוד. דברים שמאוד חשובים, במלחמה היה לנו הרבה מה לעשות. 50 מיליון לבתי חולים בכל הארץ, לנקודות שמאוד חשובות לאזרחים. תראה, הקרן הזאת מדהימה, למה אני אומר? כי זה משקיע בחינוך, בעתיד ילדינו, בתעסוקה, כדי לחזק את עם ישראל. ובמקודות האלה אני נותן מעבר למה שהממשלה נתנה. גם שאני משקיע בחיילי צהל, אני לא עושה משהו שמשרד הביטחון עושה. אני עושה את זה מעבר לזה.
במהלך הכהונה שלך, דורקת בין 5 חברי הכנסת הפעילים ביותר בתחום החקיקה, עם עשרות הצעות חוק שיזמת והובלת.
נכון.
על מה אתה הכי גאה? במה אתה הכי גאה?
הכי גאה? אני שאלת היועצת הפרלמנטרית במה הכי גאה, היא עשתה עבודה
נפלאה. כן, כי לא משתתפת ברעיון.
קודם כל יש לי צוות נפלא שעובד איתי בארבע שנים האחרונות, באמת דורקתי בין 5 המחוקקים המובילים בכנסת ישראל. תשמע, יש חוק שאני הובלתי אותו, של דונם לחיילי צהל, בנגב בגליל. גם ייתן לנו משילות יותר. למה חיילי צהל? גם מי שישרת בצבא והוא מוסלמי או נוצרי גם יכול להתגייס, אני מכיר את זה מהצפון, יכול לקבל קרקע, וזה משהו שראש הממשלה אימץ אותו והעביר את זה כהחלטה על 91% הנחה, ואני רוצה להגביר את ההנחה הזאת, שלא יהיה מצב שיהודי קונה היום קרקע, זה מה שקורה היום, במיליון 100,000 שקל, ובכפר ליד, כפר ערבי ליד, קונים אותו ב-50,000 שקל ומקבלים עזרה גם כן, אתה יודע, כחיילים משוחררים, ולכן זה אחד הדברים שאני הכי גאה בו.
אחד החוקים שקידמת, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית.
נכון.
ואני שואל אותך, האם יש... סליחה?
במאני טיים, בדיוק בסוף הכנסת.
ואני שואל אותך, האם במדינה דמוקרטית יש מצב שאתה תפצל את זה במדינה אחרת, או שזה רק המצאה שלך?
לא, תראה, זה הכי דמוקרטי שיש, בוא נתחיל בזה.
תסביר אוקיי. לי למה.
הלוואי והיינו מתנהגים כמו מדינות אחרות. גם מבחינת בחירת שופטים לעליון, גם מבחינת יועמשית. תראה, קוראים לה יועמשית. עד כמה היא יועמשית, יועצת משפטית לממשלה, ועד כמה היא תובעת כללית. אם היא רוצה להיות תובעת כללית, בואי תתכבדי ותפנית מקומך.
אתה לא תובע. מחליש אבל את הפונקציה הזאת?
לא, להפך. להפך. אנחנו צריכים, תראה, אין מצב כזה שיש יועצת משפטית לממשלה, ושר בממשלה שרוצה ללכת לבגץ, או היא אומרת לו, לך תיקח עורך דין אחר. רוב המקרים, שרי הממשלה והממשלה, לקחו יועץ חיצוני בתשלום. אז למה לעשות את הכפל תפקידים הזה? יהיה יועץ משפטי לממשלה, שייתן באמת ייעוץ לממשלה, ויהיה תובע כללי.
חוק לימוד, זה נקרא חוק יסוד, לימוד תורה. למה אתם צריכים את זה? אתה יודע שזה הוריד לכם מנדטים.
תראה, אנחנו, החוק התחיל לא טוב, התחיל לא טוב. אני דיברתי גם עם ראש הממשלה על הדבר הזה. בסופו של דבר הכנסנו סעיפים שבאמת ייתנו את הכבוד הבלעדי לחיילי צהל.
לא מה שהיה. התורה צריכה, חקיקה, התורה של הכבוד משלה, למה אתם צריכים לעשות חוק?
זה יותר הצהרתי, תראה, זה הצהרתי, ואין לי בעיה עם זה.
למה צריך את זה?
תשמע, כי אתה יודע היום...
שרוב האנשים לא מבינים מה זה. הם רואים את זה יחד עם חוק איסור של משתמטים. העברתם את זה אפילו, זה אתה נדמלא את הסגן השבוש הכנסת שזה עבר ביומיים האחרונים. ואני שואל אותך...
איזה זיכרון יש לך?
ואני שואל אותך, תגיד, איך יכול להיות שהרבה מאוד אנשים אולי לא כך מבינים, אבל אתם יוצרים מצב שאנשים רוצים להשתגע מהחוקים האלה.
תראה, המטרה היא
קודם כל... אנחנו אומרים לכם, אתם פוגעים בעצמכם. למה אתם עושים את זה?
אני אגיד לך בדיוק להפך. אני בעד גיוס חרדים לצהל. עכשיו, כדי שזה יקרה, שמתי לי למטרה להפריד את הדברים. יש חרדים שלא לומדים תורה, ואנחנו נלחמים עכשיו על מי? על לומדי תורה. בואו נתחיל לגייס אנשים. הרי החוק החדש, על מה מדבר? על 15,000 מתגייסים תוך שנה, שנה וחצי. יש שם סנקציות, יש שם הכל. החרדים קיבלו את זה. ואז הם אמרו, בואו רק ניתן את הכבוד, בסדר, כבוד לתורה תמיד יש, גם בשמחת תורה בעיקר. אבל אני אומר לך דבר אחד, אם אנחנו נדאג לגייס את האלה שלא לומדים תורה כרגע, קודם כל לא יהיה מלחמת אחים, שזה החשש הכי גדול שלי באופן אישי.
למה לא עשיתם את זה 4 שנים?
אני קידמתי את הדבר הזה. אני רצתי גם עם חוק שלי בנושא הגיוס.
אבל 4 שנים.
אבל הנה, זה חוק הגיוס. אז מה קרה? אז אנשים באו גם בתור הקואליציה בסופו של דבר, התנגדו החוק הזה כאילו זה השתמטות. זה לא השתמטות. אם אתה מגייס 15,000, בוא, שצהל יהיה מוכן לגייס אותם. יש לי 4 ילדים לוחמים. אתה מבין? יש לי ילד שנפצע במסלול בגבעתי. יש לי ילד שיצא מלבנון עכשיו. יש לי 2 ילדים, ביניהם בת, ואני דתי, יכלה לסרב. היא הלכה לשירות הכי משמעותי שיש, ביחידה מופרד שאני יכול להגיד את השם שלה אפילו, במודיעין. והיא הייתה בצו 8, ולילד השני בצו 8, אתה יודע מה זה? שולחן שבת ריק. ויש לי 7 ילדים ברוך השם, גם הילדה החמישית עכשיו הולכת להתגייס, היא בתהליכים גיוס לצהל. ואני נותן להם חופש לילדים שלי. ואני אומר לך, הכי חשוב הגיוס לצהל זה, הם קדושים שלנו. את הילד שלי לא ראיתי, את הילד הכי צעיר שלי לא ראיתי אותו כבר 3 שבועות, חודש. תכף הוא יחזור, אני מחכה מחר שיגיע הביתה. אתה מבין? זה בדמנו. ואני אומר, לגייס באמת חרדים? אני בעד גיוס. אבל בואו נעשה את זה בשלבים מסודרים, שצהל יהיה מסוגל לקלוט אותם. אי אפשר להביא עכשיו 100,000 לבקום. מי יקלוט אותם?
יכול להיות שיש לכם בעיה גדולה מאוד בהסברה. כי מה שאתה מסביר לי כאן, נשמע יופי, כולם מסכימים.
אני שמרתי את זה לתוכנית איתך. אני חושב שהתוכנית שלך היא באמת נפוצה מאוד, ואמרתי, פה זה המקום להסביר את זה.
ולפני סיום, שאלה האחרונה.
כן.
מה הסיכויים שלך בארצי?
תראה, הסיכויים טובים. אני אגיד לך, אני שומע את זה גם בשטח, אוהבים את הנחרצות שלי, את המלחמה שנתתי בכנסת הזאת. 4 שנים עבדתי מאוד קשה, להיות בין 5 המחוקקים המובילים, להביא תקציבים למען חיילי צה"ל שנפגעו במלחמה, שזה הלב שלנו, זה הנשמה של עם ישראל. עבדתי במקומות הנכונים, נלחמתי למען חיילי צה"ל, נלחמתי לגיוס חרדים, אתה יודע שזה מתחבר לדבר הזה. חיילי צה"ל זה בלב שלי, אני נלחם למען החיילים. הציבור אוהב את זה, בעיקר מתפקדי הליכוד.
ושאלה אחרונה, אחרונה. והיה אם אתם תרכיבו את הממשלה הבאה ואתה תיבחר לכנסת. איזה שר תרצה להיות?
אני מאמין שאני אהיה שר התקשורת, אני אדרוש את זה, כדי למנוע סגירה של ערוצים בכלל, ובעיקר את ערוץ 14 שהשמאל מאוד מנסה לסגור אותו.
וואו, תתה לנו כאן...
כן, זה חשוב מאוד, חופש הביטוי, חופש הביטוי הוא לכולם, לא רק לערוצים סיימים רוצים לסתום להם את הפה.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, ליכוד. תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.